משקלים, דף י, מתחילים בעזרת השם, דף ט עמוד ב, תחילת פרק רביעי, פרק התרומה. הפרק הרביעי הוא האחרון מבין ארבעה פרקים שעוסקים בדיני מחצית השקל. המשנה שלפנינו מפרטת, הרי מחצית השקל היו מקבצים מכל עם ישראל, מביאים את זה לבית המקדש, שם הייתה לשכה שהיו מכניסים לתוכה את כל המטבעות, ואחר כך היה נכנס התורם, ותורם מתוך תרומת הלשכה מטבעות לתוך שלוש קופות, ומהקופות האלה, שנקראים תרומת הלשכה, היו קונים את כל קורבנות הציבור. משנה מפרטת מה, איזה קורבנות היו קונים מהקופות האלה של תרומת הלשכה. התרומה של תרומת הלשכה, מה היו עושים בה? מה זה היה מממן? מה היו משתמשים עם הכסף הזה? אז הדברים הפשוטים שאנחנו יודעים, קורבנות ציבור, לוקחים בתמידין, את הקורבן תמיד שמקריבים כל יום, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בערב בין הארבעים, ומוספים של ראשי חודשים, של שבתות, של מועדים, וגם את כל נסקיהם, אם זה יין או שזה סולת ושמן, שבאים יחד עם הקורבנות ציבור. דבר נוסף, העומר שהיו מניפים מנחה מסעורים ביום ראשון של חול המועד פסח, ושתי הלחם שהיו מביאים שני לחמים בחג השבועות מחיטה חדשה, מהחיטה של התבואה החדשה. וכן את לחם הפנים, כל שבת היו מחליפים את לחם הפנים שהיה מונח, היו מונחים על גבי השולחן בתוך ההיכל. וכן כל קורבנות הציבור, למשל קטורת. זה פחות או יותר הדברים שהיו קונים מתרומת הלשכה. דבר נוסף שהיו משתמשים מתרומת הלשכה, בשנת שביעית הייתה בעיה להביא עומר ושתי הלחם. מה הבעיה בשנת שביעית? הרי כל הרעיון של מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח, ושתי הלחם שמביאים בחג השבועות, זה בשביל להתיר את האיסור תורה שנקרא איסור חדש. מה הכוונה? התורה אוסרת לאכול ולהשתמש מהתבואה החדשה שצמחה במהלך השנה, לפני שמפרישים ממנה חלק לקדוש ברוך הוא. כשמפרישים ממנה חלק לקדוש ברוך הוא, אפשר להשתמש עם התבואה החדשה. בדומה לכל מה שאנחנו מכירים, כמו למשל ביקורים או תרומות ומעשרות, לפני שאתה משתמש לעצמך בדברים של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לך, קודם כל תיתן חלק לקדוש ברוך הוא, ואז תוכל להשתמש עם השאר לעצמך. עכשיו, איך נותנים לקדוש ברוך הוא את ההתחלה של התבואה החדשה? אז זה היה מתחלק שעורים וחיטים. פעם ראשונה שכדי שיהיה בכלל מותר להשתמש מהתבואה החדשה, היו צריכים להביא מנחה מסעורים ביום ראשון של חול המועד פסח, ורק מאז והלאה היה אפשר להשתמש עם כל התבואה החדשה של השנה האחרונה. עדיין בבית המקדש היה אסור להשתמש מהתבואה החדשה, עד שהיו מביאים בחג השבועות שני לחמים ושתי הלחם של חג השבועות, היה מתיר גם להשתמש מהתבואה החדשה לצורך מנחות בבית המקדש. מה הבעיה בשנת שביעית, בשתי המנחות האלה, שלא חרשו, לא זרעו בשדה, כי הרי אסור לעשות מלאכות בשדה בשנת שמיטה. אז אם כן, אין לנו תבואה חדשה כל כך, כי לא היה אסור לזרוע, היה אסור לחרוש. אז מאיפה בכל זאת מביאים את המנחה החדשה? מספיחים. ספיחים זה כמו נספח כזה. זה תבואה שגדלה מעצמה. כשבאו ולקטו את התבואה מהשדה שנה שעברה, היו כל מיני גרגירים וגרעינים שנפלו פה, נפלו שם, והם השתרשו באדמה וצמחו מעצמם, בלי שחרשו, בלי שזרעו, מעצמם. זה נקרא ספיחים. מהם, שהם גדלו תבואה חדשה בשנת שביעית, אפשר לקחת בשביל לעשות מנחת העומר ושתי הלחם. מה הבעיה? שצריך מישהו שישגיח על הספיחים האלה, שהם יישארו ברשות ההקדש, שמישהו אחר לא יזכה בהם. אז מה היו עושים? מעמידים שומרים שישמרו על הספיחים האלה. ועל זה אומרת המשנה, שאותם שומרי ספיחים בשביעית, מאיפה הם היו מקבלים מזכורת? אז קודם כל, לפי תנא קמא, היו חייבים לשלם להם. הם צריכים היו להיות אותם שומרים, שכירים שנזכרו על ידי בית המקדש, על ידי הגזברים. ואיזה כסף הם לוקחים את השכר שלהם, נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה. רבי יוסי אומר, הם לא חייבים לקבל תשלום. אף הרוצה מתנדב שומר חינם לשמור על הספיחים האלה. אבל חכמים לא קיבלו את זה. חכמים חששו שאם הוא ישמור על אותם ספיחים בחינם, הוא אולי יזכה, יכוון לזכות באותם ספיחים לעצמו. ואז מה הבעיה? הוא יכול הרי לתת את זה לציבור. התשובה היא, חוששים שמה הוא לא יעביר בלב שלם את התבואה לרשות הציבור. ואם כן, אם התבואה היא שלו, אי אפשר להשתמש עם זה בשביל מנחות, בשביל מנחת העומר או בשביל שתי הלחם. לכן, היינו צריכים לוודא שהוא מקבל על השמירה שלו שכר, השומרים מקבלים על השמירה שלהם שכר. ברגע שהם מקבלים שכר, גם אם הם מכוונים לזכות, הם לא יכולים לזכות, כי גם אם הפועל מתכוון לזכות בתבואה שהוא עושה בשביל הבעלים, הוא לא יכול לזכות, זה שייך עדיין לבעלים. בשביל זה היה צריך לזכור הפועלים ששומרים שהם ישמרו. רבי יוסי לעומת זאת לא חשש לזה. הוא יותר מאמין בשומרים שהם לא יזכו בתבואה, וגם אם הם כן יזכו, הם ימסרו את זה כן בעין יפה, ימסרו לציבור יפה יפה את התבואה הזאת, כדי שאי אפשר לקיים עם זה את המצווה של מנחת העומר ושתי הלחם. וזה מה שהם אמרו לו, חכמים, איך אתה אומר שאפשר להביא שומר חינם? הרי אף אתה אומר שאין באים אותם עומר ושתי הלחם אלא משל ציבור ולא משל יחיד. ואנחנו חוששים, כמו שבארנו, שחכמים חששו שאולי אותו שומר, אם הוא יהיה שומר חינם והוא יהיה עצמאי ברשות עצמו, אולי הוא יבוא ויזכה באותה תבואה, ואז יוצא שהתבואה הזאת היא של היחיד, וגם אם הוא ייתן את זה לציבור, יכול להיות שלא ייתן את זה יפה יפה, כמו שזה נקרא לציבור, אז אם כן נמצא שזה של היחיד, ואי אפשר להביא מזה עומר ושתי הלחם, לכן הם בכוונה רצו לשלם לאותם שומרים, ומאיפה היה מגיע התשלום? אומרת המשנה, מתרומת הלשכה. אחרי שבמשנה ראינו ויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי, האם אפשר להביא תבואה של אדם יחיד, שישתמשו עם זה למנחות ציבור, או שאי אפשר, מביאה הגמרא משנה במסכת תענית, תמן תנינן, שהיו משפחות שהביאו עצים לבית המקדש, למזבח, למערכה, קיבלו את זה מהם, למרות שזה היה עצים פרטיים שלהם, והם התנדבו את העצים האלה ונתנו את זה מתנה לבית המקדש, השתמשו עם העצים האלה לקורבנות ציבור, כמו שתמן שם במסכת תענית תנינן, שנינו משנה, זמן עצי כהנים והעם, יש תשעה זמנים שהם חגים של כהנים, חגים של העם, משפחות מסוימות שיש להם חג העצים. מה קרה? מה ראה זמן עצי כהנים והעם להימנות? למה דווקא המשפחות האלה יש להם את התשעה זמנים שהם חוגגים? כן, כל משפחה יש לה זמן אחר. יש משפחה אחת שיש לה, למשל, בני סנאה משבט בנימין, בני סנאה בן בנימין. הם אחד המשפחות, למשל, שהיה להם חג בעשרה לחודש אב, יוד אב, היה חג העצים שלהם. יש ככה תשעה חגים. לחשם מה תקנו את החגים האלה? אלא, בשעה שעלו ישראל מן הגולה של גלות בבל, באו לבנות את בית המקדש השני, היו זמנים ולא מצאו עצים בלשכה, בלשכת העצים הייתה עניות, גם לא היה ציבור גדול. ועמדו המשפחות האלו ונתנדבו עצים משל עצמם, ומסרום לציבור. אתה רואים פה שיש אפשרות שאדם לוקח דבר של עצמו ומוסר את זה לציבור בשביל קורבנות ציבור. וקרבו מהם קורבנות ציבור. בגלל שאותם המשפחות נתנו משל עצמם עצים לבית המקדש כשהיה חסר, הם זכו שלנצח יש להם זכות בימים האלה, כל אחד ביום שלו, להביא עצים למערכה. יתנו עמהם נביאים שביניהם. היו שם חגי, זכריה ומלאכי, היו שם גם עזרא ונחמיה. יתנו ביניהם שאפילו אם הלשכה מלאה עצים, עוד 20, 50, 100 שנה, בית מקדש כבר מתפקד, יש הרבה עצים במחסנים שם, בלשכת העצים. היום של החג של אותם המשפחות, יש להם זכות, עמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמם, אם הם רוצים להביא עצים משל עצמם, שלא יהיה קורבן מתקרב, אלא מהעצים שלהם תחילה. יש להם זכות לנצח. צדקתם עומדת לעד, כמו שכתוב. בכל אופן, כאן רואים שיחיד מביא עצים לקורבן ציבור. על זה אמר רבי אחא, המשנה הזאת, דעתו של רבי יוסה היא. הכוונה רבי יוסי במשנה. דרבי יוסה אומר, במשנה שלנו, שיכולים השומרים להיות שומרי חינם, ששומרים על הספיחים, בשביל מנחת העומר ושתי הלחם. אף הרוצה מתנדב שומר חינם, וגם אם השומר הזה יזכה בספיחים, הוא יכול אחרי זה למסור את זה לציבור, כמו שרואים כאן, שיכלו אותם מתנדבי עצים, לקחת עצים משל עצמם ולמסור את זה לציבור. רבי יוסי בשם רבי אילה חולק על רבי אחא. לפי דעתו המשנה הזאת לא נאמרה דווקא לפי רבי יוסי, אלא דברי הכל היא, גם חכמים מודים, עצים למערכה ודאי אדם פרטי יכול להביא משל עצמו ולמסור לציבור. כל הוויכוח זה לגבי התבואה למנחות, שזה הקורבן עצמו. עצים זה לא הקורבן עצמו, על העצים מקריבים את הקורבן. מה פליגין? במה נחלקו חכמים ורבי יוסי במשנה שלנו? בגופו של קורבן? בתבואה שהולכים לעשות עם זה מנחות שהם קורבן? אבל בעצים שזה רק מכשירי קורבן. כל עמה מודיעי שהוא משתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור. בזה כולם מודים, גם חכמים וגם רבי יוסי, שאדם יחיד יכול להביא עצים לבית המקדש ולנדב את זה לציבור, ויקריבו על זה קורבנות ציבור. בדומה לזה מביאה הגמרא ברייתא. תני, אמא שמאוד מתרגשת שהבן שלה הולך להיות כהן גדול בבית המקדש, והיא רוצה חלק בעבודה הזאת. אז היא תופרת לו בגדי לבן של כהן גדול. היא רוצה שהבגדים שלה, איתה כהן גדול, יעשה את העבודות בבית המקדש. הבעיה שבגדי כהונה צריכים להיות מהכסף של הציבור, אפשר כסף של אדם פרטי. בכל זאת, אישה שעשתה כותונת מבגדי כהונה לבנה, הכותונת כשרה, אבל לפני שהכהן גדול משתמש עם הבגדי כהונה האלה, ובלבד שהאימא תמסרן על הציבור. אז גם כאן אנחנו רואים שאדם יחיד יכול לתרום לבית המקדש לצורך הציבור. אולי זה כמו דעתו של רבי יוסי, ככה באמת אמר רבי אחא, שההלכה הזאת דרבי יוסי היא. דרבי יוסי אומר, אף הרוצה מתנדב שומר חינם לשמור על הספיחים של התבואה, ויכול להיות שהוא יזכה בתבואה הזאת, ובכל זאת ישתמשו עם זה בשביל מנחת הציבור, לעומר, לשתי הלחם. בא רבי יוסי בשם רבי אלה, והוא מתחולק, מה פתאום? ההלכה הזאת לעניין בגדי כהונה, בזה חכמים לא חולקים, דברי הכל היא. כל הוויכוח שלהם במה פליגי, רק בגופו של הקורבן עצמו, לגבי התבואה למנחות עצמם. אבל במכשירי קורבן, כמו כאן, שזה הכותונת של בגדי כהונה, כל עם המוד יהיה שהוא משתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור, בזה גם החכמים מודים. אומרת הגמרא, מתניתין פליגה על רבי אחא. למה? למה יש משנה, איך אנחנו רואים שבאמת יש ברייתא שמביאה מפורש, לא כמו דבריו של רבי אחא, שרבי אחא רצה לטעון שגם העצים למערכה של בית המקדש, גם בזה נחלקו רבי יוסי וחכמים. כי הוא אמר שזה שאמרנו שנתנו תשע זמנים בשנה, שהמשפחות שהתנדבו בזמן בית המקדש, בניית בית המקדש השני, התנדבו עצים כשהיה חסר, הם יכולים גם בעתיד לתת כל פעם את העצים משל עצמם וישתמשים זה למערכה. טען רבי אחא שזה רק לפי דעתו של רבי יוסי, שאדם יחיד יכול לתת משלו לציבור ולמסור את זה לציבור כמו שצריך. אבל חכמים סוברים שאין דבר כזה. ורבי אחא אומר שהוויכוח של חכמים ורבי יוסי זה לא דווקא לגבי קורבנות, אלא גם לגבי עצים. פה אנחנו רואים מפורש שלגבי עצים גם חכמים מודים שאפשר לתת, יחיד יכול לתת משל עצמו לציבור. איפה אנחנו רואים את זה? כי הברייתא אומרת, אותם הימים, התשעה ימים שדיברנו עליהם בתחילת הגמרא, שזה חגים של אותם המשפחות, נוהגים יום טוב לפי דעת חכמים. זאת אומרת שחכמים הסכימו שאותם משפחות יכלו לנדב עצים משל עצמם לציבור. ולא רק זה, אלא היום טוב שלהם, החגים נוהגים בין בשעת קורבן, דהיינו בזמן שבית מקדש השני עדיין עומד על תילו, וגם שלא בשעת קורבן, גם אחרי החורבן. בכל אופן רואים שחכמים סוברים שבני המשפחות האלה יכולים לקחת עצים של עצמם ולתרום את זה לציבור, לקורבנות הציבור, אפילו לפי דעת חכמים. למה? מה זה שונה מהמנחות? כי המנחות זה הקורבן עצמו, זה סוברים חכמים שאדם יחיד לא יכול לתת משל עצמו. אבל את העצים אפשר כן לתת אפילו יחיד משל עצמו ולמסור את זה לציבור. יש רק דבר אחד שבזה רבי יוסי חולק על חכמים, והוא אומר, אינם נוהגים יום טוב, אותם תשעה ימים, אלא בשעת הקורבן בלבד, רק בזמן שיש קורבנות, בזמן שבית המקדוש עומד על תילו. אבל בכל אופן, כל הוויכוח בין חכמים לרבי יוסי זה רק, האם אחרי שנחרב את המקדש עדיין נוהג יום טוב בשביל בני סנאה, בשביל כל המשפחות, כן, ואחד מהם זה כמו שנראה מיד, בני סנאה בנימין, האם החגים שלהם נוהגים גם אחרי חורבן בית שני או רק בזמן בית שני? אבל בכל אופן שניהם מסכימים לרעיון שיחיד יכול לתרום עצים בשביל קורבנות ציבור, כי זה לא כמו מנחה, שזה יש ויכוח, שלפי חכמים אי אפשר ורק לפי רבי יוסי אפשר שהיחיד ייתן בשביל הציבור. בהקשר לזה מביאה הברייתא, אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מספר, אנו, המשפחה שלנו, היינו מבני סנאה בן בנימין, זכינו להיות אחת מהתשעה משפחות, מהתשע משפחות שיש להם את התשעה זמנים האלה, חגים. מתי החג שלנו? ביוד באב. דרך כלל יוד אב זה יום אחרי תשעה באב. וחל פעם אחת תשעה באב להיות בשבת. עכשיו, הוא סובר כמו דעת חכמים, שהיום טוב הזה חל גם אחרי חורבן בית המקדש, שאז כבר, אז נהג תשעה באב, תשעה באב בזמן בית המקדש לא היה אבל, לא היו צמים. היה פעם אחת שחל תשעה באב להיות בשבת, ותשעה באב לא דוחה שבת, שבת דוחה תשעה באב ליום ראשון. לכן מתי הצום? ביום ראשון, יום ראשון זה יוד אב, זה היום טוב שלהם. מה עשינו? אנחנו דחינו עם כל עם ישראל, דחינו את הצום למוצאי שבת. אבל אנחנו לא היינו יכולים ביום ראשון לצום כל היום, כי זה יום טוב שלנו. אז לכן היינו מתענים עד חצות, ולא משלימים את הצום עד הערב, בגלל שאז היה יום טוב שלנו. במסכת מנחות למדנו משנה, תנן, תמן תנינן. כל קורבנות היחיד וקורבנות הציבור, מדברים פה על מנחות, שמנחות מגיעים מתבואה, אז הם באים בין מתבואה, מן התבואה שצמחה בארץ, ובין מחוץ על הארץ, בין מן החדש, שתבואה חדשה, לפני שהקריבו את מנחת העומר, ומן הישן, גם מהתבואה הישנה. חוץ משתי מנחות, חוץ מן העומר ושתי הלחם, שאין העומר ושתי הלחם, אין באים אלא מן החדש, ודווקא מתבואה שגדלה בארץ ישראל ומן הארץ. בכל אופן זה ברייתא, זה משנה, שהיא נאמרה לפי דעה אחת. כי לא כולם כמובן מסכימים עם דברי המשנה הזאת. מי זה הדעה הזאת שלומדת את דברי המשנה האלה? רב חונה בשם רבי ירמיה אומר שמשנה הזאת דעתו של רבי ישמעאל היא. מה דעתו של רבי ישמעאל? רבי ישמעאל אומר, אין מביאים מנחת העומר מתבואה שלא גדלה בארץ. ואפילו לא מסוריה, שבחלק מהדברים הוא נחשב כמו ארץ ישראל, אין העומר בא מן הסוריה. בסדר גמור. משנה נוספת מביאה הגמרא ממסכת כלים. תמן תנינן. עשר קדושות הן. בעולם יש עשר דרגות של קדושה. שמה במסכת כלים, זה המשנה הראשונה במסכת כלים. המשנה הראשונה, לא פה מצוין שזה המשנה השישית. בכל אופן זה בפרק הראשון במסכת כלים. מובא שם 10 דרגות, למשל ארץ ישראל, כמו שהגמרא מביאה פה, זה הדרגת קדושה הכי, זה הארץ הכי קדושה מכל העולם. בארץ ישראל עצמו יש את ירושלים, בירושלים עצמו יש את הר הבית וכולי וכולי, כמו שמפורטים שם הדרגות של הקדושה. אז זה שהמשנה שמה אומרת שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, מפרט את המשנה ומה היא קדושתה, במה ארץ ישראל יותר קדושה מכל שאר הארצות, באיזה הלכה זה בא לידי ביטוי. שרק מארץ ישראל מביאים ממנה תבואה למנחת העומר, וכן הביקורים, צוות ביקורים, שאדם יש לו עץ פירות, או שדה של חיטים, שעורים, יש לו צומח אצלו משבעת המינים, או חיטה, שעורה, גפן, טעינה, רימון, זית, תמר, כידוע, שזה שבעת המינים, בהם נוהג מצוות ביקורים. הראשון שצומח בעונה החדשה, קדוש בקדושת ביקורים, צריך לסמן אותו, ומביאים אותו לירושלים, מקיים בזה מצוות ביקורים. מצוות ביקורים נוהגת דווקא בשבעת המינים מארץ ישראל, זה מצווה תלויה בארץ ישראל. וכן, את השתי הלחם שמביאים בחג השבועות, מביאים דווקא מחיטים שמארץ ישראל. מה שהם מביאים כן מכל הארצות. ועל זה רבי חייא בשם רבי ירמיה אומר שהמשנה הזאת היא כמו דעתו של רבי ישמעאל היא. כי רק רבי ישמעאל אומר אין העומר בא מן הסוריה. שלפי דעתו של רבי ישמעאל, המנחת העומר בא דווקא מתבואה שגדלה בארץ ישראל. מביאה הגמרא את דעתו של רבי ישמעאל. דתנן, משנה במסכת שביעית שעוסקת בשנת השמיטה. רבי ישמעאל אומר, אחרי שכבר הפסוק אומר שאסור לעשות מלאכה ביום השבת, ואנחנו יודעים שדורשים את כל ה-39 מלאכות האסורות, דורשים את זה מזה שיש כמה מקומות שדורשים את ה-39 מלאכות, או מכל הפעמים שכתוב מלאכה בתורה, שזה 39 פעמים, או מזה שהסמיכו את המלאכות למלאכת המשכן, כל המלאכות החשובות שהיו במשכן. בכל אופן, אנחנו כבר יודעים את ה-39 מלאכות שאסורות בשבת, בכל זאת התורה מפרטת, בחריש ובקציר תשבות בשבת. נשאלת השאלה, בוודאי, זה אחד מהמלאכות, למה התורה צריכה לכתוב את זה שוב? דורש רבי ישמעאל, מה המלאכה של חריש, אין אף פעם מצווה לחרוש, אין שום מצווה בתורה שמקיימים על ידי חרישה. אין. אז כמה חריש שהתורה אוסרת לעשות, זה דווקא חרישה של רשות. כי הרי אין חריש של מצווה. אף קציר שהתורה הסמיכה בחריש ובקציר תשבות, איזה קציר אסור לקצור בשבת? דווקא של רשות, אבל יצא קציר של קצירת מנחת העומר. בליל, זאת אומרת מוצא יום טוב ראשון של פסח, ליל יום ראשון של חול המועד, שהוא מצווה. וזה דוחה שבת, אפשר לקצור אפילו בשבת. אם יוצא למשל ליל שבת, הזמן של קצירת העומר, קוצרים אפילו בשבת לפי דעתו של רבי ישמעאל. נשאלת השאלה, למה דווקא בשבת? למה אתה לא יכול לקצור לפני שבת? אז קודם כל רואים מכאן שלפי דעתו של רבי ישמעאל, צריך לקצור דווקא בתזיין בניסן. ודבר נוסף רואים מפה, שחייבים להביא דווקא תבואה מארץ ישראל. כי איך תביא מחוץ לארץ? הרי אז לא היו רכבים. ולהגיע מחוץ לארץ לארץ לקח לפחות יום אחד. אז אם כן, אין סיכוי לקצור בתזיין בניסן ולהספיק להביא את זה עד בית המקדש. עוד לעשות בזה את כל העבודות שצריך לעשות עד מנחת העומר, שצריך לעשות ביום של תזיין בניסן, ביום של יום הראשון של חול המועד פסח. חייב להיות שהמנחה הגיעה מארץ ישראל בדווקא. עבורים שלפי דעתו של רבי ישמעאל, אין מביאים עומר ממקומות בחוץ לארץ, רק מארץ ישראל. במשנה למדנו שאלה ששומרים על התבואה בשנת שביעית, על הספיחין, בשביל העומר, בשביל שתי הלחם, מאיפה משלמים להם? משלמים להם מתרומת הלשכה. מן תנא שומרי ספיחית בשביעית נוטלים את שכרה מתרומת הלשכה, כמו מי נאמרו הדברים האלה במשנה, כמו דעתו של רבי ישמעאל היא, שהוא סובר שהיו חייבים דווקא להביא תבואה מארץ ישראל, ובארץ ישראל יש שמיטה, כי הרי שמיטה לא נוהגת בחוץ לארץ. אז לכן, היו צריכים לשמור על הספיחין האלה, כי אם אפשר להביא גם כן תבואה מחוץ לארץ, לא כמו דעתו של רבי ישמעאל שאוסר, אז למה אתה צריך להעמיד פה שומרים שישמרו על הספיחין? מה הבעיה? תביא תבואה מחוץ לארץ. אומרת הגמרא, מה רבי יוסה? לא חייב להיות. אפשר לומר שהמשנה שלנו דברי הכל היא, גם דעת חכמים, שאפשר כן להביא תבואה מחוץ לארץ בשביל מנחת העומר. רק מה? אם לא מצאו בסוריה, אם הייתה חלילה שנת בצורת, ואין בסוריה ואין בחוץ לארץ גם כן תבואה, ויש רק בארץ ישראל, הקדוש ברוך אומר, וציוויתי את ברכתי, שיש מספיק ברכה גדולה כששומרים כמו שצריך את שנת שביעית, אז אם כן בארץ ישראל כן היה תבואה וכן היו ספיחים, אז מביאים אותם, את העומר ואת שתי הלחם, מספיחין שבארץ ישראל, אבל לא חייב להיות שחייבים דווקא להביא מארץ ישראל. יכול להיות שהסיבה שצריכים להעמיד שומרים שישמרו על הספיחין בשנת שביעית, כי פשוט לא מצאו בחוץ לארץ תבואה באותה השנה. עוד נידון לגבי מנחת העומר. ההן עומר, האם בשביל מצוות מנחת העומר, מהו שיזרה בתחילה? האם כשרואים שאין מספיק תבואה בשביל מנחת העומר, מותר לזרוע במיוחד גרגירי שעורה כדי שיהיה לנו לצורך מנחת העומר? זה הרי לא, אתה לא עושה את זה בשביל עצמך, אתה עושה את זה לצורך מצוות העומר. אולי יהיה מותר. עכשיו, הבעיה שאסור לאכול מסעורים שזרו אותם בשנת שביעית. הם אסורים באכילה. עברו על איסור זריעה בשביעית, אסור לאכול מהתבואה הזאת. והרי ממנחת העומר צריכים כן לאפשר לאכול. הרי הכהנים אוכלים את מנחת העומר. אז אם כן, נשאלת השאלה, הרי יש דין שאי אפשר לעשות, הרי כשמביאים מנחה, איך הולך הסדר של המנחה? מביאים מנחה, אז אם זה שעורים כמו במנחת העומר, שמים שם, תוכנים את השעורים, מנפים את זה ב-13 נפה, עושים מזה מנחה, מנחה כמו שצריך, מביאים את זה לבית המקדש. ואז מגיע הכהן שזכה להקריב את מנחת העומר, מכניס את ידו הימנית, שלושת האצבעות האמצעיות של יד הימנית הוא סוגר, כמה שנכנס מהמנחה לתוך השלוש האצבעות זה נקרא קמיצה, ומקטיר את זה אגבי המזבח, ושאר העומר נאכל לכהנים. עכשיו, יש פה שני דברים, יש את החלק שנקמץ, ויש את שיערי המנחה שנאכל לכהנים. ויש דין, שאם שיערי המנחה לא נאכלים לכהנים, אי אפשר לעשות קמיצה. אז אם כן כאן, שאתה תזרע במיוחד שעורים כדי שיהיה לך למנחת העומר, אתה תזרע אותם בשנת שביעית, הם נאסרים באכילה, אז לא תוכל לאכול את השיריים. אז לכן רבי חייא בר עדה, תמה מאוד על השאלה הזאת. באי קומי רבי מנה, מה השאלה ששאל פה רבי יוסה? מה השאלה ששאל פה, שהגמרה שואלת, כן? לרבי יוסה שאל אותי דבר, אמר לפני כן איזושהי הלכה. בכל אופן פה נאמרה שאלה, מה שואלת? מה השאלה פה? האם מותר לזרוע בשנת שביעית לצורך מנחת העומר? מה יעזור לך לזרוע לצורך מנחת העומר? הרי בסוף לא תוכל לאכול את שערי המנחה, והרי לא נמצא במקרה כזה כקומץ על השיריים שאינם נאכלים? ברגע שהוא יבוא לקמוץ מהמנחה הזאת ולא קומצו בשביל להקטיר על המזבח, הרי מה שנשאר יהיה הרי אסור לאכול. ואם יעשו לו כל מה שנשאר, הרי אי אפשר לעשות קמיצה ממנחה כזאת. אמר לי, אז ענה לו רבי מנה, נעשה המנחה הזאת בשנת שביעית, שלחו וזרעו, אם יתירו לזרוע, אם התשובה שיענו החכמים שמותר לזרוע לצורך מנחת העומר, אז אפילו שאסור לאכול ממנחת העומר, אז יהיה מותר בכל זאת לקמוץ ממנה, כי הוא נעשה כמו החמישה דברים שלמד במסכת פסחים, שהם באים בתומעה ואין נאכלים בתומעה, שלמרות שהם נטמעו ואי אפשר לאכול מהבשר של הקורבנות כשהוא טמא, בכל זאת אפשר להקריב אותו בתומעה. אפילו שהוא לא ראוי לאכילה בגלל שהוא טמא, בכל זאת אפשר להקריב את הקורבן. אז העומר הוא הרי אחד מהחמישה דברים האלה, שאפילו אם העומר, מנחת העומר נטמעה, ואי אפשר לאכול משערי העומר, בכל זאת אפשר להקטיר את הקומץ. אפשר להניף כזאת מנחת העומר. אז גם כשהסיבה למה שאסור לאכול משערי המנחה, מכיוון שזרו את זה בשנת שביעית, בכל זאת עדיין זה לא אומר שיהיה אסור להשתמש עם כזאת מנחה. בשנה למדנו שמשלמים לשומרים בשנת שביעית, שישמרו על הספיחים של שעורים שצמחו בשנת שביעית, בשביל העומר, או שישמרו על החיטים שצמחו בשנת שביעית, בשביל שתי הלחם. ומשלמים להם מתרומת הלשכה. עכשיו, הכסף של תרומת הלשכה הוא כסף קדוש. אף כיצד הוא עושה? איך תשלם לשומרים מהכסף של ההקדש? מה הם יעשו עם הכסף הזה? זה כסף קדוש. הרי דבר שהקדש צריך להתחלל על משהו. הכסף הזה הוא קדוש. איך תוריד ממנו את הקדושה? אתה צריך להעביר את הקדושה על משהו אחר. אבל פה כשאתה משלם עם זה מזכורת למישהו, על מה ירד הקדושה? על מה אתה מעביר את הקדושה? אז מביאה הגמרא, נוטל הגזבר מעות מן השולחני. שלב ראשון, הגזבר פונה לאיזשהו אחד חלפן כספים, מבקש ממנו, תן לי בקשה הלוואה, כמה אתה צריך, אומר לו את הסכום כמה שהשומר צריך לתת לו. ונותן לקוצרים ולשומרים, אלה שקצרו את הספיחין, אלה ששמרו עליהם בשנת שביעית. וכל זה הוא משלם עד שלא יקרב העומר, לפני שהספיקו להקריב את מנחת העומר. עכשיו, אותם סעורים שמיועדים למנחת העומר, הם לא קדושים. למה? זה ספיחין רגילים בינתיים. ואז מביא הגזבר מעות מתרומת הלשכה, ומחללים עליו, מחללים את הקדושה שבכסף מתרומת הלשכה בסעורים של מנחת העומר. ואז הם מתקדשים, והכסף של תרומת הלשכה מתחלל, ואת הכסף הזה הוא פורע הגזבר לאותו שולחני שהלווה לו את הכסף. שואלת הגמרא, ותבות כן, וכי זה טוב ככה לעשות? הרי אתה מחלל את המטבעות, את הכסף של תרומת הלשכה, על הסעורים ככה כמו שהם. והסעורים כמו שהם, הרי לא את כולם מקטירים כמנחת העומר. הרי צריך קודם כל לתחון אותם, וחלק נאבד בזמן התחינה. אחר כך מנפים אותם ב-13 נפה, ועוד חלק נאבד. בסוף לא משתמשים עם כל הסעורים. ואתה מחלל את הכסף על כל הסעורים. יוצא שחלק מהסעורים של הקדש ילכו סתם לאיבוד, בשביל מה לשלם כסף על מה שהולך לאיבוד? בתרצת הגמרא, אנחנו באמת לא פודים את התרומת הלשכה על אותם חלקים שילכו לאיבוד. רבי אחא בשם רבי בא מתרץ, כל מה שייתן, מה שבסופו של דבר נשאר מהמנחת העומר, מה שבפועל מקריבים למנחת העומר, הן דמיו משעה הראשונה. זאת אומרת, רק מה שישאר מהספיחים שמזה הקריבו את מנחת העומר, רק על זה מחללים את המטבעות של תרומת הלשכה. בדומה לזה מביאה הגמרא ברייתא נוספת, על משכורת נוספת שהיו צריכים לשלם, תנא. אף בפתחי האבנים כן, גם לגבי אלה, האומנים שבונים את הלבנים בבית המקדש, גם עליהם נאמר בדבר דומה לעניין של אלה ששומרים על הספיחים בשנת שביעית. המשכורת שלהם, איך משלמים להם? כיצד הוא עושה? הרי גם להם משלמים מתרומת הלשכה. אז כיצד הוא עושה? נוטל מעות משולחני. קודם כל, כשצריכים לשלם משכורת לאותם אלה שהתעסקו עם האבנים של בית המקדש, הולך הגזבר, לוקח הלוואה בשבילהם מאיזשהו שולחני, על כסף של חולין, משלם להם. טוב, הם הולכים להתראות, הם מרוצים. קיבלו את המשכורת שלהם. עכשיו, מה הבעיה פה? שצריך עכשיו להחזיר את הכסף לאותו שולחני, מאיזה כסף תחזיר לו. אז קודם כל, הוא נותן לחצבים ולסטטים, עד שלא תינתן על גבי הדימוס, עוד לפני ששמים את האבנים על גבי הבניין של בית המקדש, משלם להם את המשכורת, והם מרוצים, הכל בסדר. עכשיו, מי שניתן על הדימוס, אחרי ששמו את האבנים בשורת הבניין, דימוס הכוונה שורת הבניין, מביא מעות מתרומת הלשכה, עכשיו הוא הולך לוקח כסף מתרומת הלשכה, והוא מחלל את הכסף על האבנים עצמם, מחללים עליה, ואז הוא משלם לאותם שולחנים, מחזיר את החוב. שואלת הגמרא בתבות, כן? כי זה טוב לעשות דבר כזה, לפדות את תרומת הלשכה על אבנים, הרי כשבאים ועושים אבנים, הרי מסטטים אותם, וחלק מהאבנים הרי הולכים לאיבוד. מה, אתה משלם כסף על החלק שהולך לאיבוד? גם כאן רבי יוסי ברבי בון מתרץ בשם שמואל, כל מה שייתן, מה שהוא פודה מכסף של תרומת הלשכה, זה רק על מה שנשאר, אין דמיה משעה הראשונה. אומרת המשנה, הלכה ב', דברים נוספים שמביאים מתרומת הלשכה, למרות שהם לא ממש קורבנות. זה לא קורבן תמיד, זה לא קורבן מוסף. איזה דברים? פרה אדומה. למרות שלא מקריבים אותה, שוחטים אותה בכלל בהר הזיתים. בכל זאת, זה מגיע מהכסף של תרומת הלשכה, כי התורה קוראת לזה פרת חטאת. קוראים לזה שם של חטאת. וכן, שעיר המשתלח. מה זה שעיר המשתלח? ביום הכיפורים, הרי הכהן גדול לוקח, מביאים לו שני שעירים, שווים, והוא עושה גורל, מתוך איזשהו קלפי, ומוציא, וכשם יש קלף אחד שכתוב עליו להשם, קלף אחד שכתוב עליו להזזל, הוא מוציא, שם קלף אחד על שעיר אחד, קלף אחר על שעיר השני, מה שעלה עליו הגורל להשם, מקריבים אותו קורבן להשם, ומה שעלה עליו הגורל להזזל, יועמד חי, משלחים אותו להזזל. אז אם כן, השעיר הזה של להזזל, אנחנו מראש לא יודעים אם הוא יעלה בגורל כשעיר להשם או כשעיר להזזל, אז אנחנו קונים את שני השעירים מאותו כסף. לכן, גם הוא, המימון שלו זה מתרומת הלשכה. וכן, כשבאים לשרוף את הפרה האדומה מהר הזיתים, אז התורה אומרת שצריך להשליך לתוך שריפת הפרה לשון מצמר. דיינו, קצת איזשהו חתיכת צמר, סרוק, של זהורית, מצמר, כן? גם זה באים מתרומת הלשכה, כי זה חלק מהפרה האדומה. עד כאן דיברנו על מקור מימון אחד, שזה תרומת, הכסף של תרומת הלשכה. עכשיו עוברים למקור מימון שני, שזה שירי הלשכה. זאת אומרת, כשהכהן, התורם, נכנס לתוך אותה לשכה בשביל לתרום בתוך שלוש קופות כסף מהלשכה, ומה שבתוך שלוש הקופות נקרא תרומת הלשכה, זה מקור מימון אחד. מה שנשאר, שירי הלשכה, מה עושים עם המטבעות האלה? מביאה משנה רשימה של דברים. דבר ראשון, כבש, מין גשר כזה, לצורך זה אלה שמוליכים את הפרה האדומה מהר הבית ישירות להר הזיתים. למה עשו גשר? כי מאוד מאוד נזהרו בטהרת פרה אדומה מעבר למה שצריך על פי ההלכה. מאיזושהי סיבה שלא נאריך בה כעת. פרה אדומה היו מאוד מאוד מחמירים בטהרה שלה. ומכיוון שיכול להיות שאתה לוקח את הפרה אדומה מהר הבית להר הזיתים, אולי הכהנים יעברו מעל איזשהו קבר, ואז הם נטמאים, שזה עשו חומרה מיוחדת, שהיו עושים גשר ישירות מהר הבית, ששם אין שום טומאה, עד הר הזיתים, שבזמנו בכל אופן לא היה שם טומאה. וגם אם יש קבר מתחת לאותו גשר, אז מכיוון שיש חלל שלפחות טפח בין הקבר לבין הגשר, אז החלל טפח הזה חוצץ בפני הטומאה שהם לא יתמאו. את הכבש, את הגשר הזה, עשו משיירי הלשכה. וכן, כבש שעיר המשתלח. יום הכיפורים, כשבאו לשלח את השעיר לעזאזל, אז היו אלה מאלכסנדריה, היהודים, שהיה להם איזשהו מנהג משונה, שהם היו תולשים בשערו של זה שמשלח את השעיר לעזאזל, והיו מזרזים אותו, נו לך כבר יותר מהר. למה? מלאים בעבירות אלה, רוצים כבר להתכפר, כשהשעיר לעזאזל שם ייפול בצוק, אז היה איזשהו לשון אדומה שהייתה שם בבית המקדש, שכשהשעיר לעזאזל היה נופל בצוק, אז היה נס גדול שזה היה נהיה לבן. על שם אם יהיו חטאיכם כשני, אדומים כמו שני, כמו חוט שני, כשלג ילבינו אם יהיו לבנים. ובאמת זה מה שהיה נס גדול, הם חיכו כבר לראות את הנס הזה. עכשיו הם בשביל עבודת השם שלהם, הלכו והכאיבו ליהודי אחר. בכל אופן, זה דבר מאוד רע בפני עצמו. כדי שלא יקרה המקרה הלא טוב הזה, אז פתרו את הבעיה, עשו גשר מיוחד מבית המקדש, שעוקף את כל ההמון עד מחוז מבטחים, ומשם והלאה היה לוקח את השעיר לעזאזל. שלא יכלו לתלוש לו בשערות. אז גם זה, את הגשר הזה, עשו מהכסף של שערי הלשכה. וכן, הלשון צמר שקשרו בין קרניו של השעיר לעזאזל, גם זה מימון של שערי הלשכה. וכן, התחזוק של אמת המים, שהיה תעלה של מים בבית המקדש, זה היה משערי הלשכה, ובניית חומות העיר ירושלים, ומגדלותיה של השמירה שהיו על החומות, וכל צורכי העיר ירושלים, המימון שלהם, כל ההוצאות באים משערי הלשכה. אבא שאול חולק ואומר לגבי כבש של פרה אדומה, שזה לא צריך להגיע דווקא משערי הלשכה, אלא כהנים גדולים היו עושים משל עצמם, מהמימון של עצמם, הם היו בונים את אותו כבש לפרה אדומה. טוב, עד כאן דיברנו על המקור מימון השני של שערי הלשכה. עכשיו עוברים למקור מימון שלישי. מותר שערי הלשכה. זאת אומרת, אם עשו כל מה שצריך, גם כבש פרה אדומה, שעיר המשתלח, עשו לו גם כבש, כל הרשימה שדיברנו, עשו הכל ונשאר עדיין כסף. מותר שערי הלשכה. מה היו עושים בהם? לפי דעת רבי ישמעאל, היו עושים בזה עסקים. לוקחים בהם יינות לנסחים, ושמנים וסלטות למנחות של הנסחים. מוכרים את זה לאלה שבאים להקריב קורבנות בבית המקדש, ומרוויחים, והשכר הולך להקדש. אלה הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? לא עושים מסחר בכסף של הקדש. אין מסתכרים בשל הקדש. אחת הסיבות, כי אולי בסוף יהיה הפסד, אולי תקנה יין, והיין יחמיץ, ואז בלבסת סתם את הכסף. וכן, דרך אגב, כבר מביא רבי עקיבא, אף לא עושים מסחר במאות משל עניים. לא יכולים הגבאים של קופה של צדקה להגיד, טוב, קיבלנו בהתרמה האחרונה סכום כזה של כסף, בוא נשקיע, נרוויח כסף ויהיה פה רווח לעניים, כי אולי בסוף, בכל סיכוי, יש גם סיכון. אז אולי הסיכון יגבר, שזה לא עושים. מסחר בשל עניים ולא בשל הקדש. טוב. מותר התרומה, מה היו עושים בה? פה יש מקור מימון נוסף. מה מקור המימון הנוסף? אנחנו כמה מדברים, מה קורה אם נגמר הכסף מהקופות שהכניסו לבפנים את התרומת הלשכה, אז לוקחים עוד כסף וכולי מהשערי הלשכה. אבל אם נגמרה השנה ונשאר עדיין כסף בתוך הקופות של תרומת הלשכה, מה היו עושים עם אותר התרומה, מה היו עושים בה? היו קונים עם זה זהב, והיו עושים כמו שעושים צבע להבדיל בבתים רגילים. אז פה איך עושים צבע בקודש הקודשים? היו עושים כאלה מין רדידים, טסים כאלה מזהב טהור, והיו מצפים עם זה את קודש הקודשים, אוספים עוד שכבה. ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. רבי ישמעאל אומר, מותר הפירות. מה זה מותר הפירות? אז לפי אחד הדעות בגמרא, הכוונה, הרווחים שנשארו משערי הלשכה. הרי נשאר כסף משערי הלשכה, אמרנו, שמה עשו עם זה? עשו, רבי ישמעאל אומר, מותר שערי הלשכה, מה היו עושים בהם? היו קונים בהם יין, שמן, סולט, ומוכרים את זה במחיר יותר יקר ליהודים שבאו להקריב קורבנות. והרווח היה להקדש. מה היו עושים עם הרווח הזה? קיץ המזבח. קיץ המזבח, דיברנו עליו כמה פעמים, רק לא קראנו לו בשם הזה. עד עכשיו קראנו לו נדבה. מה זה? זה כשאין הרבה יהודים בבית המקדש, זמנים שאנשים עסוקים, וזה גביר סוער או חם מדי, לא כל כך נמצאים בבית מקדש, ומזבח לא יכול לעמוד ככה בטל. אז הם מביאים כל מיני קורבנות עולות. הגזברים היו קונים קורבנות עולות, והם מקריבים במשך הזמן הזה שהמזבח לא יעמוד בטל. זה קיץ. מה זה קיץ? מלשון קציות, תאנים. דברים מתוקים שמביאים בסוף הסעודה, אז ככה גם פה זה מכונה קיץ המזבח. דברים כאלה, מיני מתיקה שנתנו כביכול למזבח, שלא יעמוד בטל. זה, מאיפה היו מממנים? מהקופה של נדבה, מה שתמיד קראנו לזה, כל מיני מקרים שנשאר, היה כסף, הם מכניסים הקופה הזאת של נדבה, מותר חטאת למשל הולך לנדבה וכדומה, אז היה כסף למימון, לצורך המימון הזה, ואיפה עוד היה מימון? הקופה הזאת של מותר תרומת הלשכה. של המותר הפירות, הרווחים שהרוויחו ממה שמכרו את הנסחים. טוב, זה מה שעשו ממותר הפירות. מה עשו ממותר תרומת הלשכה? אז לפי דעת תנא קמא, עשו מזה ריקועי זהב ציפוי לקודש הקודשים. כן, ציפוי, עשו עם זה עוד צר, כאילו הוסיפו עוד שכבה לקודש הקודשים מזהב. אבל דעתו של רבי ישמעאל, לא. היו קונים עם זה לכלי שרת, היו קונים עם זה כלי שרת חדשים לבית המקדש. רבי עקיבא אומר, לפי דעתי, ממותר תרומת הלשכה היו משתמשים לקיץ המזבח. לא לכלי שרת ולא לריקועי זהב בשביל קודש הקודשים. וממותר נסחים, דיינו מה שנשאר כסף מהנסחים של הסולת, של היין, של השמן, איך נשאר מזה כסף? מה זאת אומרת? הבאת הנסחים, תקריב אותם. הגמרא תבאר איך יכול להיות דבר כזה. בכל אופן, מה קונים מהכסף הזה? זה הולך לכלי שרת. אז אם כן, לפי רבי עקיבא, מותר תרומה לקיץ המזבח, מותר נסחים לכלי שרת. רבי חנניה, סגן הכהנים, אומר בדיוק הפוך. מותר נסחים לקיץ המזבח, מותר תרומה לכלי שרת. בכל אופן, גם רבי עקיבא וגם רבי חנינא, סגן הכהנים, זה וזה, לא היו מודים לרבי ישמעאל שבכלל יש כזה מושג בפירות. לפי דעתם, אין דבר כזה פירות, אין דבר כזה שאתה עושה מסחר בכסף של בית המקדש. זאת אומרת, אתה עושה מסחר, אתה מוכר, אתה קונה מזה יין, שמן וסולת, אתה לא יכול לעשות מסחר בפירות. אז אכן, לא היה מושג כזה שנקרא מותר הפירות. בכל אופן, זה הסבר אחד, מה הכוונה מותר פירות? כמו שביארנו עכשיו, זה דעה אחת בגמרא, בגמרא מביאים עוד דעה מה הכוונה מותר פירות. אומרת הגמרא, במשנה למדנו פירוט של דברים שקנו משיירי הלשכה. מה שנשאר, שיירי הלשכה, שיירי תרומת הלשכה. אחרי שהרימו בשלוש קופות, הכניסו כסף בשביל הוצאות קורבנות ציבור, מה שנשאר. אז אחד מהדברים זה כבש לפרה אדומה מהר הבית להר הזיתים, ואחד הדברים היה את אותו, אותו לשון של צמר שקשרו בין קרניו של שעיר המשתלח. מביאה הגמרא, רבי ישמעאל בר נחמן אמר בשם רבי יונתן שיש שלושה סוגי לשונות של צמר הן. קודם כל, מה שדיברנו עכשיו, של שעיר המשתלח. מה הכמות, מה השווי של, של, של הצמר הזה? בסלע. סלע זה כמות די גדולה. זה כפול משל מצורע. מהלשון זהורית שתכף נראה של מצורע. למה צריכים כזאת, כזה לשון ארוכה, כזה חוט ארוך? כי הרי היו קושרים צד אחד של החוט, היו קושרים, היו חותכים אותו. חלק מנו היו קושרים בין קרני שעיר המשתלח, וחלק אחד היו קושרים על הצוק של עזאזל שם. אז לכן היו צריכים חוט די גדול. הלשון השני זה של מצורע. לשון שהיו מזים בשביל לתאר את המצורע עם לשון של זהורית, זה לא היו צריכים כל כך חוט גדול, היה מספיק בשקל שזה חצי סלע. הלשון של פרה אדומה שהתורה אומרת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, אחד מהדברים שמשליכים זה לשון של זהורית, חוט מצמר בצבע אדום. זה היה בשתי סלעים, שתי סלעים זה כמות גדולה. ולמה היו צריכים כמות כל כך גדולה? כי אתה לא יכול לזרוק צמר. זה לא, אתה לא יכול להשליך אותו. התורה אומרת, והשליך אל תוך שריפת הפרה. אבל צמר אף לך ככה, הוא אף באוויר, הוא מתעופף שם, הוא לא נופל. אבל אם אתה רוצה שיפול, אתה צריך לעשות שיהיה כמות גדולה, ואז הוא באמת מושלח כמו שצריך. לעומת זאת, רבי חוניה שהיה ממקום שנקרא ברת חבראין. רבי חוניה דברת חבראין, אמר בשם רבי בא בר זבדה, שאמר בשם רבי שמעון בן חלפתה, שהמשקל של הלשון של פרה אדומה, היה לא בשתי סלעים, אלא בשתי סלעים ומחצה. 2.5. ואית דמפקין לישנה, יש כאלה אומרים בשמו לשון, בעשרה זוז. עכשיו זה אותו דבר. 2.5 סלעים זה 10 זוז, כי כל סלע זה 4 זוז, סלע זה 4 זוז, עוד סלע זה עוד 4 זוז, 8 ועוד חצי זה 10. עוד דברים שעשו, שילמו מתרומת הלשכה. רבי יהודה אומר בשם רבי שמואל, תלמידי חכמים המלמדים את הכהנים הלכות שחיטה, הלכות קבלת אדם, הלכות זריקת אדם, הם היו נוטלים את שכרם מתרומת הלשכה. רבי יצחק בר עדיפה אמר בשם רבי אמי, גם אלה שהיו ממונים לבדוק שלא יהיה מום בבהמות של הקורבן, מבקרי מומי קודשים, גם הם היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. רבי אחא, רבי תנחום בר חייא, שתיהם אמרו בשם רבי סמלאי, גם מגיעי ספר העזרה, ספר תורה שהיה בעזרה, ומגיעים אותו לבדוק שהוא תקין, היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. גידל בר בנימין אמר בשם רבי אסי, שגם שני הדיינים המפורסמים, שני דייני גזלות, שהיו דנים בדיני גזלות, גם הם היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה, למרות שהם לא קשורים לבית המקדש. אומר תוספות שכשנתנו את התרומה, הדיינים אתנו שזה בתנאי שיהיה אפשר לשלם מהכסף הזה גם בשביל שני דייני גזלות. כך מובא במסכת שבועות דף י' עמוד ב'. שמואל אמר, גם נשים האורגות בפרוכת, הנשים שאורגות את הפרוכת שהבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, גם הן נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. לעומת זאת, רבי חונה חולק על שמואל, והוא אמר שאותם אלה שעושות את הפרוכת בין ההיכל לקודש הקודשים, הן לוקחות את שכרה מתרומת בדק הבית, כי הן עוסקות בבניין הבית עצמו, כי הפרוכת זה חלק מבית המקדש עצמו, אז הם מקבלים מבדק הבית. מה פלג, במה הוויכוח בין שמואל לבין רבי חונה? שמואל שומר שהן לוקחות מתרומת הלשכה, עביד לה לפרוכת, כמו כלים, כמו כלי מקדש, שקונים את זה מתרומת הלשכה. רב הונה עבד לה כבניין, הוא מתייחס לפרוכת כמו חלק מבית המקדש, לכן לפי דעתו מממנים את זה מבדק הבית שזה קשור לבית המקדש. אמר רבי חזקיה, תנה, למדנו ברייתא, רבי יהודה גדות, ככה שמו, הוא אמר דבר כזה, הקטורת וכל קורבנות הציבור, כולנו יודעים מאיפה הם באים, מתרומת הלשכה, כמו שלמדנו. והוא מוסיף, מזבח הזהב, שזה מזבח הקטורת שהיה בתוך ההיכל. היה שם את השולחן, את המנורה, ולפני כן היה את המזבח הזהב. זה היה שלוש כלים היחידים שהיו שם, שלושה כלים היחידים שהיו בתוך ההיכל, היה בהתחלת המזבח הזהב, אחרי זה בצד דרום מהמנורה, בצד צפון השולחן. וכן, כל כלי שרת, מאיפה מממנים אותם? הם באים ממותר נסכים. מה תבאר בהמשך, מאיפה יש מימון של מותר נסכים? בכל אופן, משם זה מגיע. ההוצאות של מזבח העולה, שזה המזבח החיצון, מזבח הגדול שנמצא בעזרה, וכן ההוצאות של ההיכל והעזרות, כל אלה באים מהמימון של בדק הבית, שאנשים מקדישים דברים לבדק הבית. הוצאות חוץ לעזרות בירושלים, באים משערי הלשכה, שערי תרומת הלשכה. עכשיו, נשאלת השאלה, רגע, החומה למשל של ירושלים, מאיפה מממנים את התחזוקה שלה? ממה שנשאר אחרי שהרימו תרומה מתוך הכסף שמחצית השקל שהיה בלשכה, שערי הלשכה. שערי הלשכה הרי אין בהם דין של מעילה, אם אדם נהנה בהם, הוא לא חייב משום מעילה לשלם כמה שהוא נהנה ולתוספת חומש ולהביא קורבן אשם מעילות. אז אם כן, אם מממנים משערי הלשכה את החומה של ירושלים, לא אמור להיות מעילה. והתניא, אבל בברייתא כתוב, בני ירושלים כן מועלים בהם. נשאלת השאלה, האם המימון הוא משערי הלשכה, וכי יש מעילה בשיריים? מתרצת הגמרא, לפי חכמים לא, אבל הברייתא הזאת הולכת כמו דעתו של רבי מאיר, דרבי מאיר אמר, מועלים בשיריים. אז אם כן, גם בשערי הלשכה יש דין מעילה. אז שואלת מיד הגמרא, אמר רבי חייא, כלום אמר רבי מאיר שמועלים בשירי הלשכה, למה? כי ייתכן, מה זה שערי הלשכה? כל המחצית השקל מתקבץ ללשכה, ואז אומרים, טוב, יש מצווה עכשיו לעשות תרומת הלשכה, להכניס חלק מזה לתוך שלוש קופות. ומהקופות האלה מממנים את הקורבנות. שערי הלשכה, מה עושים עם זה? נראה מיד, אני יודע מה. נביא עם זה את כל הרשימה של שערי הלשכה, אמרנו, רשימה ארוכה, אני יודע, כבש לפרה אדומה וכדומה. עכשיו, חלק מהדברים, מה עושים עם זה? אבני ירושלים, חומה וכדומה. חומת ירושלים. עכשיו, אומר רבי מאיר, שערי הלשכה האלה, לפי דעתי, יש בהם דין מעילה. רגע, למה? למה יש בהם דין מעילה? אתה יודע למה? כי מה תעשה אם יגמרו לך המטבעות מהקופות? מאיפה תיקח כסף לקורבנות? פה משערי הלשכה. אז אם כן הם עדיין מיועדים לקורבנות, אז יש בהם עדיין מעילה. אבל כלום אמר רבי מאיר אלא בתוך שנתו, בין ראש חודש ניסן אחד לראש חודש ניסן הבא, שכל הכסף עדיין מיועד אולי לקנות ממנו קורבנות, אם יגמרו המטבעות מהקופות של תרומת הלשכה. אבל, חוץ לשנתו ענן קיימים, פה, מה שכתוב שמועלים באבני ירושלים, זה לא מדובר דווקא באותה שנה, בכסף של אותה השנה, מראש חודש ניסן הבא, מדברים פה אפילו אחרי זה, שנים הבאות, שבוודאי לא ישתמשו בכסף הזה בשביל קורבנות, כי הרי צריכים כל ראש חודש ניסן להביא מחצית השקל מחדש ולקנות מהמחצית השקל החדש קורבנות. אז מהכסף ששנה שעברה ודאי לא יקנו קורבנות, אז אפילו לפי רבי מאיר אין דין מעילה בשערי הלשכה, אז למה מועלים באבני ירושלים? באמת קשה, אין על זה תירוץ. אמר רבי חזקיה, תנא ברייתא שאמר אותה רבי יהודה, גוד גניות. השולחן שהיה בתוך ההיכל, עם לחם הפנים, שהיה עליו לחם הפנים, והמנורה שהיה ממולו, הייתה ממולו, והמזבחות, והפרוכת, הווילון שהיה שם בהיכל, כל אלה, אם הם לא במקומם, או שהם נפגמו, מעכבות את הקורבן, מעכבים את הקורבן, אתה לא יכול להקריב קורבן. חייב קודם כל שהם יעמדו שלמים במקומם, בשביל להקריב קורבנות בבית המקדש. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, רק המזבח מעכב. אין לך מעכב את הקורבן, אלא המזבח. אם הוא חסר, המזבח החיצון שנמצא בעזרה, או שהוא קיים רק שהקרקוב שלו נפגם. מה זה קרקוב? אז במסכת זבחים דף סמך ב' עמוד א', יש בזה ויכוח. לפי דעתו של רבי, זה היה ציור שחרטו מסביב למזבח, על הדופן של המזבח. ולפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, זה הסובב, הדרך שהיה באמצע המזבח. אלה שרצו להיות בחלק המוגבה יותר, על הקיר של המזבח, בשביל לזרוק דם למשל של קורבנות שצריך לזרוק בחלק העליון של המזבח. אז אלה היו עולים על אותו סובב. הסובב הזה, זה נקרא קרקוב לפי דעתם, לפי דעתו. בכל אופן, אם הוא נפגם, או הקרן, קרן כולנו יודעים מה זה, יש על גבי המזבח למעלה, יש ארבע קרנות בכל ארבע זוויות, אז אם הם נפגמו, אחד מהם, זה לבד, בלבד מעכב את הקורבן, שכשזה לא תקין, אתה לא יכול להקריב יותר קורבנות. שואלת הגמרא, ולא כן אמר רבי אליעזר, ורבי יוסי בן חנינה, שניהם, טריון אמרין, כל הן דכתיב, כל אחד מהכלים שבבית המקדש, שכתוב עליהם את הלשון נוכח, כמו אצל המנורה, כתוב לי נוכח, ושמת ואת המנורה נוכח השולחן, כתוב שם נוכח, או צלע שכתוב לגבי השולחן, אינו מעכב. ואמר רבי שמואל בר נחמן, בשם רבי יונתן, ואפילו השולחן שכתוב בו צלע גם כן מעכב. ואמר רבי אילה בשם רבי שמואל בר נחמן, ואפילו אותם כלים שכתוב עליהם רק הלשון סימה, סים, יסים, גם זה מעכב, כמו למשל הארון שהיה בקודש הקודשים. אז איך אתה אומר שרק המזבח מעכב? איך חכמים אומרים אין לך מעכב את הקורבן אלא קרקוב וקרן בלבד? אמר רבי חנינה, יש הבדל. כאן, מתי כל הכלים שאמרנו בכל הוויכוח פה בין החכמים, נוכח, צלע, סימה, האם הם מעכבים או לא? זה דווקא בעבודות שבפנים בתוך ההיכל, כי מדברים פה על כלים שהיו בתוך ההיכל, שולחן, מנורה, ארון. אבל כאן, לגבי מה שהחכמים אומרים שרק המזבח החיצון מעכב את הקורבן, זה בעבודות שבחוץ, עבודות שעושים בעזרה, לא בתוך ההיכל. שם, גם אם חסר המנורה או חסר השולחן, העבודות של המזבח החיצון, לא, הקורבנות שם כשרות, הן לא נפסלות. רק אם המזבח עצמו, המזבח החיצון חסר, או שהוא נפגם הקרן שלו, או הקרקוב שלו, רק זה מעכב, ועד כאן דף י'.